ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ואומנם, וסיכום בינתיים למדנו, אפשר לסכם בינתיים שתי דרכים שבהם הקדוש ברוך הוא מנהג את בריאותיו בעולם הזה. אחד היה בנוי בפרק הקודם על ענייני המושג שנקרא איסורי מרוק, שזו סיבה מאוד עיקרית למצבים, שינוי מצבים. והחלק השני שבו התחלנו בפרק הזה זה עניין החלוקה הנשגבה, שצריכים להבין שיש בעולם חלוקה שבלתי נודעת. עכשיו אנחנו הולכים לסיבה השלישית. ואומנם עוד סיבה אחרת נמצאת להם על פי דרכי המשפט והדמות. אם בסיבה הראשונה דיברנו על דבר שהוא בכלל לא תלוי בבני אדם, הפעם אנחנו עוברים לדברים שהכל תלוי בנו. ראו, כי הנה גזר השופט העליון יתברך, שמתולדת מעשה האדם עצמו, יהיה העזרו ממנו יתברך להקל לו השגת שלמותו, וינצלו מן המכשולים. כי עניין שנאמר, רגלי חסידיו ישמור. אז הוא אומר, תדע לך שעל פי המשפט והגמול המעשים, קובעים לאדם את תנאי עבודתו. ופה אני אשאל אתכם שאלה, למה רמח"ל צריך ללכת כל כך רחוק? אם הוא מדבר על משפט והגמול, הוא יכול להגיד, התורה אומרת, מבטיחה, שכר לא עושה רצונו. היא אומרת, והיה אם שמוע תשמעו, נתתי גשמכם בעיתם, נתתי שלום בארץ. אז למה הוא צריך להגיד, יהיה העזרו ממנו יתברך להקל לו השגת שלמותו, וינצלו מן המכשולים? לא צריך, הוא אומר, ומה המקור? רגלי חסידיו ישמור. מה, שכחת את כל התורה כולה שמדברת בשכר ועונש בענייני העולם הזה? אז למה הוא פתאום מדבר פה על משהו שנראה כל כך שולי, שהוא אומר ככה, תשמע, אם עוד מעט הוא יפרט לנו, כמה שהאדם יותר משתדל, ככה ההנהגה קובעת לו תנאי עבודה יותר משופרים. למה? כדי להקל עליו, הבא להתאר מסעין אותו, חלילה הבא להתאמה פותחים לו. יש, הוא פתאום מדבר פה על, אתם מבינים את הבעיה, יש את השאלה שאני שואל. מה אתה אומר רבי יוסף?
אולי כי זה לא מצד הסיפור שלו.
דהיינו, תסביר.
מה שהרמח"ל בעצם היה מנסה לומר פה, שהוא יקבל את זה לא מצד זה שהוא עכשיו, כל מה שאמרנו, כל הפסוקים שהרב הביא, אנחנו די כמעט כל שיעור אמרנו שזה לא תנאי עבודה טובים, אלא שכר בעצם.
יפה.
אבל פה זה לא בשביל שכר בעצם, זה תנאי עבודה טובים.
יפה, יפה. כלומר, אז פה בעצם יוצא לנו חידוש מאוד גדול. אם אתם זוכרים, אז באמת דיברנו למעלה שכל מקום שהתורה מדברת על שכר בעולם הזה, זה התורה לא מתכוונת. אמרנו שהרמח"ל אומר מפירוש דלא כרמב"ם, שהרמב"ם מבין שכל שכר העולם הזה זה כמו בקשיש צדדי שנותנים לאדם תנאים טובים כדי שיוכל רק לקנות חיי העולם הבא, אלא שהרמח"ל רואה את ענייני תיקון העולם כיעד תכליתי, שהמצוות מאירות בפנימיות ובחיצוניות, ויש להם השלכה גם לתנאי העולם הזה. אבל כעת הרמח"ל מוסיף לנו נתון נוסף. אומר, פה בעצם אנחנו עושים עם פשרה בין הרמח"ל לרמב"ם. אומר הרמח"ל, נכון, התורה כשהיא מדברת והיה עם שמוע תשמעו, היא מדברת על אור המצוות שמהיר על תיקון העולם. אבל תדע לך שיש עוד הנהגה נוספת חוץ ממערכת שכר המצוות. יש עוד מערכת, עוד נתון, שנקרא רגלי חסידיו ישמור. הנהגה ייחודית שמאוד דומה, כמו שאתה אמרת, מאוד דומה לרמב״ם, לא יודע אם זה בדיוק הרמב״ם או מעין הרמב״ם, שיש הנהגה שנותנים, קובעים לאדם יתר השפעה ועזרה כפי שיעור השתדלותו. עכשיו זה כמובן, זה שני נושאים שונים, לכל אחד יש את החוקיות שלו. למעשה המצוות יש את החוקיות שלה, ויש, הרמח"ל יגיד לנו באחד המקומות שיש מצוות שסגולתם ליעד מסוים, נגיד מעשר תבועה ונטילת זהירות בנטילת ידיים, התורה תגלה לך שזה פועל שלמות בתחום מסוים, נגיד. אבל זה משהו מאוד מאוד חוקי נקודתי, כי העולם כולו צריך להיבנות בתחיית המתים מכוח המצוות שלנו היום. אבל לגבי זה, זו הנהגה כללית. נותנים לאדם עזר וסיוע בכל המישורים כדי לעזור לו להתקדם. כן.
אז לפי זה, למה זה גזר השופט העליון? מה זה יושב לבית הדין?
כי ככה העולם נחקק. זה לא שייך לחוקיות התרי"ג, זה עוד חוק הנהגה. חוק הנהגה, איך...
זה לא צדק.
אבל לא. למה לא צדיק?
זה שקול בין טוב לרע. למה שככל שיש...
בגלל שזה תולדה. זה לא מראש נותנים לאדם אחד תנאי עבודה משופרים ולשני לא. אלא זה חייב להיות מתולדת המעשים. אם אתה תראה תופעה שנראה לך שהאדם מראש, שאלה חדשה, למה אחד קיבל קרקע עידית והשני קרקע זיבורית, תצטרך להגיע לנתונים נוספים כדי להבין את זה. הנתון הזה הוא כולו משפטי. לפי מתולדת מעשה האדם, ככה קובעים לו האם עוזרים לו או מעכבים אותו.
מה הרב מתכוון להשתדלות? הרב אומר,
בוא נקרא, הנה בוא נקרא את השורות הבאות, ננסה להבין. ואולם ודאי, שגם בזה מדרגות מדרגות יש, כי ימצא אחד ששורת הדין תיתן כפי מעשיו שכבר עשה, שיעזרו הבורא יתברך עזר מעט, ואחר שדינו יהיה שיעזרו עזר יותר גדול, ויקל עליו השגת השלמות קלות רב, ואחר שיהיה ראוי לעזר היותר גדול. אז בעצם יוצא פה דבר מופלא, הנהגה אלוקית מופלאה. אנחנו לפעמים שואלים, הגענו לאיזשהו שלב מסוים שאפילו אני כל כך אוהב לשבת וללמוד, כל כך נהנה מללמוד, מלעשות מצוות. אז אדם אומר, רגע, אני כבר אולי איבדתי את הבחירה החופשית שלי. לא, הגעת בבית מסוים, הגעת לשלב שכבר העזר והסיוע כבר תומכים בך, ואתה מרגיש שאין לך עונג, אין לך קורת רוח יותר גדולה מלשבת ולעסוק בתורה ובמצוות. אשרי האדם שהגיע למצב כזה. האם זה פותר אותו מהיבטים אחרים? לשאול את עצמו האם הוא ממצא את נקודת הבחירה שלו ולא ראוי שהוא ירחיב אותה, שהוא יבדוק אותה אם הוא יכול עוד יותר להשיג ולהתאמץ? זו בדיקה אחרת. אבל המציאות הזאת שהאדם, כל אדם מגיע למציאות מסוימת וזה אידיאל שהוא יגיע לשם. כלומר, אין לנו אידיאל שהאדם כל החיים יחיה בצער ובמאמץ ובסבל. אדרבה, חז"ל אומרים שאדם לפעמים מזהה שאם הוא כל כך סובל, אולי זה לא תפקידו העיקרי. אדם צריך להגיע למציאות כזאת שהתורה מתיישבת בליבו והתמיכה של הקדוש ברוך הוא גורמת לו קלות רב. אף אחד לא חושב שלחכמי ישראל יש להם קושי וסבל לגשת לעסק תלמודם. זה טבעי להם. למה? בגלל שהם עמלו, אז הם קיבלו תולדת של רגלי חסידיו ישמור, שכעת דוחפים אותם כבר. וכמובן שזה אסור לשבת על זרי דפנה, אלא תמיד יהיה לפום צער האגרה יחסי בהתאם לנקודת המקום שאדם נמצא. כמו שדיברנו פעם, שכל הגדול מחברו גדול יצרו עמנו, חייב להתפתח לו יצר נגדי, כי אם הוא לא יתפתח לו יצר נגדי, אז הוא כבר יהפוך להיות כבר יצור שבכלל מוכרח בטוב, וכבר לא בוחר בטוב. אז ודאי שיש לו לפי ערכו, תתפתח לו איזושהי התנגדות שנייה בערכים שלו. היצר כבר לא יכול לבוא ולהגיד לו אל תלמד, אבל הוא יגיד לו, הוא יתפוס אותו בהתמודדויות, התמודדויות יותר פנימיות, שלפעמים הכישלון בהם יכול להיות הרבה יותר מסוכן מאשר כישלון של אדם פשוט. ואחר, עכשיו אנחנו עוברים אל ההנהגה המשפטית הנגדית, וכן בהפך, סליחה, כבר ימצא מי שכפי הדין יהיה ראוי שלא יעזרו מן השמיים, אך לא יקשה עליו השגת השלמות. בשלב ראשון, אדם שלא לוקח על עצמו את התפקיד הנכון, אז בגזרה הראשונה מידת הדין אומרת שלא יעזרו, מאבד את העזר. אחר שמשפטו יצא, שירבו לו העיכובים, ויצטרך לו חוזה גדול ועמל רב עד שישיגנו. ואחר שהוא הרשע גמור, שיסתמו בפניו כל דרכי התיקון וידחה ברעתו. שזה כבר ממש מזכיר לנו את הרמב״ם בהלכות תשובה המפורסם לגבי פרעה. ופה אנחנו רואים שהרמח"ל ודאי הכריע שלא כמו שהבינו הרבה, הבינו אחרונים מסוימים ברמב״ם, שהרמב״ם לא התכוון באמת, אלא רמח"ל אומר יש כזה דבר שאדם נדחה, נגזר עליו להידחות ברעתו. מידת הדין אומרת הוא כבר הגיע לשלב כזה שכבר דוחים אותו ברעתו וסוקרים בפניו את שערי התשובה. אז יש גם הבחנה כזאת.
אבל
לא יודע, תגיד אתה.
פעם שמעתי,
מה
מקור לזה,
שגם אישה
אחר
שאמרו לו, זה הראשית חוכמה המפורסם, שהוא, לא יודע, הוא מתווכח עם הרמב״ם, שהוא רוצה להעמיס את דבריו בתוך הרמב״ם. שהוא אומר שהרמב״ם ודאי לא התכוון להגיד שנגזר על פרו, יכביד השם את ליבו שאין לו תשובה, אלא הכוונה היא שזה יותר קשה. אבל לא ייתכן אדם שאין לו תשובה. אני חושב שזה...
איך זה
גני? מה?
איך יכול
להיות שנה שלנו? למה זה לא... מי? אני חושב שהיית צריך לשאול פלא על הפלא שיש לנו בחירה. אתה לוקח את זה כמובן פשוט, ואתה אומר, מה זה הבחירה? מה זה מתנה שעומדת ב... עומדת ב... בסדר? אבל יש גבול לכל דבר. יש לי שאלה אליך, למה אתה לא מתקומם על אדם, על אדם שנסתלק לבית עולמו? מתקומם גם על זה? זה לא פייר, המתים חופשי, כבר הוא לא יכול יותר לקיים מצוות. למה זה לא מרגיש, לא מכאיב לך? אז מה אכפת לך שזה קורה רגע אחד קודם שאומרים זהו, האיש הזה מיצה ואיבד את כוח הבחירה החופשית? למה אתם מזדעזעים מזה יותר מזה? אנחנו כולנו יודעים שהבחירה עומדת לזמן שאול. בסדר, יש לנו משמעויות. יש פורים לו זכותו בעולם הזה, יש לנו עוד משמעויות למה לחיות לצערים. מה?
זה באיזה הפשוט של רשעים מקיים.
נכון? זה באמת מצב מאוד... עכשיו, אנחנו לא נכנסים פה למשפט העליון, ואנחנו לא יכולים לייחס לדעת לעולם מי האיש שעומד ב... זה ודאי שזה משפט אלוקי, ויש דברים מסוימים שהאדם איבד את זכותו.
זה
אפשר
באמת,
ששעים
החיים
יקועים... אני לא יודע. אני אפשר להרחיב את זה לכמה וכמה פירושים. אבל... כי זה נאמר על כל רשע, גם רשע שיש לו יכולת לחזור בתשובה, הוא גם נקרא מת. הוא התנתק, הגרא מפרש את זה מצד חלקי נשמתו שנחרטה משורש החיים ברגע שהוא עובר עבירות. אז זה לא קשור בדווקא למציאות בלתי הפיכה.
יש איזה מקום לחלק בין גויים לפרעה, הוא היה גוי.
טוב, למה, כל שאלה, למה אתה חושב שיש כלפי זה הבדל? ודאי שאנחנו יודעים שישראל יש להם חלק לעולם הבא, ושם אנחנו נכנסים לכל מה שדיברנו כבר, שחוץ מהמצב הנדיר של כופר בעיקר, אז שזה ודאי דבר מאוד נדיר, אז כמו שגר יכול לעקור את עצמו מאומות העולם ולהיכנס לאילנו של אברהם אבינו, יש אפשרות תיאורטית שגם יהודי יעקור את עצמו בבחירה מאילנו של אברהם אבינו על ידי כפירה בעיקר. אבל חוץ מהאפשרות הזאת הרחוקה, אז יש לנו הבטחה שהקדוש ברוך הוא יוביל אותו בדרכי הנהגה שנלמד בפרק לאלן, באיזה דרכים, בכל דרך שתהיה, שבסוף הוא יזכה לעולם הבא לדרגה המינימלית. זה ההבדל המייחד בין ישראל לאומות העולם. אבל אם הגיע אדם למצב שאין לו, אז יכול להיות שהוא יידחה ברעתו ויזכה לעולם הבא מכוח דרכים על ידי אחרים, כמו שנראה בהמשך. כלומר, יש לו דרכי חסד להביא גם אנשים כאלה לעולם הבא. הסברנו, כבר דיברנו בשיעורים הקודמים, שיש להבדיל בין אדם שבבחירה חופשית התנתק ממקור החיים לבין אדם שפשוט הרוע שלו גבר ואין לו חלק לעולם הבא. אז יכול להיות שאנשים האלה באמת אין להם סדר עולם הבא משלהם, אבל אחר כך יהיה להם סדרים אחרים שנלמד בהמשך הפרק, שזה ודאי ייחודי רק לעם ישראל. עכשיו בואו נשאל סתם שאלה, מה ההיגיון, מה זה הסדר הזה? בשלמה הבא להתאר מסעין אותו. כולנו יודעים, הנהגת המשפט כולה נעמדה בעולם לתכלית ההטבה. אז ברור שכחלק מהמשפט האלוקי נוצרו סעיפים שנרוצים לסייע ולעזור. אדם מחפש חברותה, אתם תראו דברי פילי פלאות. מי שבאמת ובתמים רוצה חברותה למשהו מסוים, אתם תראו שהוא יתפלל על זה, וברגע שהוא ירצה, יזמנו לו מן השמיים דבר כי כל מה שאדם רוצה מתעורר לדבר חיובי באמת בכל ליבו, נפתחים לו השערי. אז זה מובן, אבל אדם שלא, למה, מאיפה, מה ההיגיון המשפטי שבא ומכביד עליו? בחירה חופשית יש לו, למה להכביד עליו? בואו נשאיר אותו במצב סטטי. למה?
מי שיתעשו אותו
ליעזור
לו, מי
שיתעשו אותו ליעזור
לו.
אתה אומר שזה רק מצד היושר והצדק המשפטי? טוב, אני לא יודע אם אולי נשמע מה שאתה אומר. מה אתה אומר?
עכשיו אמר, הבחירה זה טובה. אם לפי הדין אתה מגיע לשלומה גבוהת הטובה הזאת,
בסדר, זה לא טובה ולא רעה, נשאיר אותו. הרי האיש הזה התמודד, מה אתה מתכוון? האיש הזה מתמודד, קשה לו, גם יהיה לו קשה הלאה. עכשיו, מה אתה צריך להכביד עליו, להוסיף לו עוד קורות על האוטו? מספיק קשה לו, הוא לא...
כמו שהרמב"ם מסביר ברוך.
נו.
הבחירה החופשית...
שם הרמב"ם מסביר שזה חלק מהענישה.
כן, למה הענישה? כי בעיקרון הבחירה החופשית והתשובה, זה מתנה, זה ברגע שבאדם לא זוכה לזה, הוא כל כך הרשיע שהוא כבר לא זוכה לטובה הזאת. לוקחים לו את הטובה הזאת. זה דין, זה כאילו, זה לא טוב, אחד הדין, שהבן אדם הזה יזכה ב...
אבל אתה הפלגת עכשיו למשהו מאוד קיצוני, הגעת כבר ברגע אחד לאיש הכי קיצוני שכבר איבד... תדבר על אדם שאיבד את הראשון, הוא כבר חוטא והוא לא עושה תשובה מיד, הוא עלול לאבד את העזר, לא יעזרו לו כבר. הוא יחפש חברותה ללמוד ואין חברותה, לא יעזרו לו, לא יזמנו לו. ויכול להיות שבגלל שהוא לא מוצא חברותה, יכול להיות שהוא באמת לאט לאט זה יוריד אותו. למה להפריע לו? אולי דווקא שם זה יושיע אותו. אז למה, מה ההיגיון המשפטי שיצר כזה חוק שברגע שהאדם כושל אז מתחילים, הסדר מתחיל דווקא להכביד? למה הצדיק מקבל עזר והלא צדיק מקבל פעולה הפוכה? נשאיר אותו בלי עזר אולי, אבל גם בלי להכביד עליו.
הוא פי חזן ובא להישאר
מפעים לו, בא להתאמה
פותחים
לו,
לא מפעים, לא
מגיעים ממנו. טוב, אני ודאי אתם... טוב, אתם ודאי מדקדקים בדקדוק נכון, וצריכים להגיד שרמח"ל כאן ודאי לא סותר את המאמר הזה, אלא ודאי שזה לא באותה מידה, תמיד מידה טובה מרובה, אבל עדיין גם... כפי מידה הרעה שהיא פחותה, גם בזה יש סדר של עיכובים, סדר שמכבידים. צריכים למצוא את המאמר חזל, מאיפה הרמח"ל הוציא. אין דבר אחד בדרך השם שאין לו מקור חזלי מפורש. צריכים למצוא את המאמר, איפה רואים בחזל, אולי מישהו זוכר.
עבירה גוררת עבירה.
אולי יפה, מקור יפה. יפה, עבירה גוררת עבירה. פירוש הדבר שעבירה אחת גוררת אחריה עוד קושי מכביד. בשביל המהלך, כן, מה תום?
אולי בעצם, על אדם שחותם מקור, נדבק ברב מובן מסוים. עכשיו, זה לא שעושים לו בכוונה.
יפה, יפה, ברוך שכיוונתי. גם אני חשבתי כמו רבי יוסף, שבאמת זה חוקיות בעצם. זה לא הנהגה שבאה חלילה לעכב את האדם מן השלמות, אלא צריכים לדעת, כי הפסוק אומר, כי אבונותיכם היו מבדילים ביני וביניכם, הגמרא במסכת סוכה, כאבות העגלה חטאה, עצם החטא הוא החטא דומה לחוט של יצרה, דומה לחוט של בוכייה, כמו חוט של עכביש, ולאט לאט הולך ומכביד ומכביד ומכביד, ומטבע התומה שהיא אוטמת. אז באמת זה חוק של עצם הכוח הסתרעך בעולם. אם העבירות והמצוות הם היו רעיוניות סימבוליות, אז לא היה כזו הנהגה. אבל כולנו כבר למדנו וידענו שאין בעולם דבר שהוא לא בעצם, אין דבר מקרי כאן בעולם. הכל זה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום את הטוב ואת הרע, את המוות ואת החיים ובחרת בחיים, שהאדם בוחר בקדושה ומתקדש, והאדם חלילה הוא נטמע, נטמע זה אוטם. אז זה חלק בלתי נפרד מעצם החוקיות שאי אפשר לדלג עליה.
אין לזה גם משפטי?
זה גם משפטי מאוד, שאוי לרשע רע כי גמול ידיו יעשה לו. אז מה אפשר לעשות? אז שימו לב, אז אני חושב שהרב כהן צודק, באמת אין כאן יותר מאשר פותחים לו. זה לא הנהגה שבאה להכביד עליו יותר מהחטא, אדרבה, בטוב מסייעין אותו. פה לא מפריעים לו, אלא רואים לו, תשמע, פתאום יהיה לך עיכובים כחומה בצורה, כאטומה הולכת ומכבידה על העגלה, כאבות העגלה, חטאה, זה החטא. מעבה, כן?
מה הכוונה שזה
נדבק? יש חוקיות, חטא מתמה. אז החטא הזה עכשיו הוא יכביד על האדם, זה לא שיוסיפו לו על העגלה, הקדוש ברוך הוא יוסיף לו בכוח לעכב אותו, אלא זה שיעור אחת. אדרבה, בקדושה תראו שהוא אומר עזר וסיוע. בתומה לא הקדוש ברוך הוא מונע בהדו, אלא העבירה, התומה עצמה הותמת כפי שיעור התומה. מסתבר שזה גם מתחלק, ינפקמינה, אם זה עבירה מסוג אחד יכול להיות שיתאטום פחות מעבירה מסוג אחר, כי זה לא בגלל שלא שמעת לכל השם אז אומרים נעשה לך עכשיו נשים לך מקלות בגלגלים. תלוי במה נתמת. יש עבירה יכול להיות שהיא יותר מתמה ויש עבירה שפחות מתמה.
אבל רק אומר שרק שון אומר וירגו מן השמיים, כן אומר שירגו לארגונים, מסת שלא מתאומר את הארגונים, זה לא?
ואתה מייחס את זה להנהגה? ירבו לו משמע שיוסיפו לו? ואתה אומר שזה, אתה מדקדק שיש מידת הדין שאומרת האיש הזה גוזרים עליו עיכובים. הרי ברור, בואו נסכים שבחלק הקיצוני שבסוף, שבזה הרמח"ל מסכים לרמב״ם, אז ברור שזו הנהגה שבעצם סוגרת בעדו את דלתי התשובה, וזה לא רק שהאבונות היו מתמים אותו. ואני מחזק את דבריך שוודאי במידה מסוימת יש מידת הדין שטובעת ואומרת האיש הזה לא ראוי לזכות לשלמות באופן מידתי, ובאמת היא טובעת, כאילו מידת הדין טובעת להכביד עליו. ככה אני מסכים שבדקדוק הלשון משמע לא כדבריי. מה? ואחר כך יש כבר מידת הדין שטובעת יותר. כן,
רגע, דבר ראשון, הספר יצא מנוקד?
היא מסתבר שלא.
אז הוא יצא כל שירבו לו את זה.
אבל לפני כן, לפני כן כפו יעזרוהו מהשמיים, אז אולי גם פה
זה גוף הנידון שלנו, האם זה אותו משקל או שזה דיון אחר. אבל בוא,
שלא יעזרו, שלא יעזרוהו, אז שירבו לו זה
אם הם ירבו
או שזה ריבוי. טוב,
שהם ירבו מעצמם.
כן, טוב, דיון מעניין.
גם מה שגם, אז גם אם יוצאים בעוצם גדול, יכול להיות שבאדם שחטא מספיק, אז אין מה לעשות, הוא כבר כולו נכנס בראש.
כן,
אין כבר הנהלך.
לגבי מה שעוזרים לו להשיג את השלמות, הרב אמר שזה כמו שבן אדם משתדל ורוצה.
נו,
מי אמר שזה מה שהרב מתכוון?
אילה,
אולי כפי המעשים הטובים שכבר יש לו.
טוב, יש כזו חוקיות, הרמח"ל לא גילה לנו את סוד החוקיות, האם זה ריבוי המצוות גורם, הרצון גורם, אני לא יודע, לא יודע להגיד. אתה צודק, אתה שואל שאלה טובה, אני לא יודע. בואו נמשיך הלאה. ויש בכל הדברים האלה פרטי פרטים רבים מאוד. עכשיו, אחרי שהוא אמר לנו את היסוד הכללי, כעת הוא בא לסכם לנו את כל מכלול האפשרויות שבהם יש שוני בין אדם לאדם. והנה נמצא, לסיכום, שאפשר שיזכה האדם ויוגזרו עליו הצלחות בעולם הזה לסייעו בעבודתו, למען יהיה נקה לו השיגו את השלמות המבוקש ולא ימצאו לו עיכובים. זה הסוג הראשון. ואפשר אפשרות שנייה, שיהיה נגזר עליו כפי מעשיו הפסדים וצרות שיעמדו כחומה לפניו ויפסיקו בינו ובין השלמות, עד שיצטרך לו יותר עמל ויותר תורך לבקוע את המחיצה ההיא ולהתאמץ עם כל תרדותיו להיות משיג את שלמותו על כל פנים. אז פה משמע קצת יותר שזה באמת גזרה על דרך שרבליהו אמר, שבאמת יש כאן גזרה ממש, מידת הדין טובעת מהאדם הזה עיכובים. היא אומרת, האיש הזה ראוי לסוג הנישה שהנישה היא להעמיד לפניו עיכובים. ככה זה נראה לאדיה לכאורה, כי פה הוא ודאי לא מדבר על אדם שכבר הגיע אל המצב הקיצון, אלא מדבר על אדם נורמטיבי שלפעמים הוא נוטה לפה, נוטה לשם, אז לפעמים מגיעים המחיצות מסיבת המעשים. כעת הוא מדבר על רשע גמור, והפך זה לרשע. אפשר שיוגזרו עליו הצלחות לפתוח לפניו פתח האבדון שידחה בו. מעניין שפה הוא פתאום הוסיף לנו נתון חדש, הוא לגמרי לא דיבר עליו לגלם למעלה, למעלה הוא דיבר רק לרשע שדוחים אותו ברעתו, וכאן הוא אומר שנותנים לו אפילו הצלחות כדי לדחות אותו ברעתו. אבל יכול להיות שזה גוף מה שהוא התכוון למעלה. מה זה הכוונה שיסתמו בפניו כל דרכי התיקון וידחה ברעתו, שנותנים לו שכרו בעולם הזה ואומרים לו תידחה. כלומר שמחליקים אותו. אז זה בעצם אין מה שהוא כבר דיבר למעלה. ואפשר עכשיו עוד דבר שהוא ודאי לא נזכר עד עכשיו. מה זה? לא ברור, באמת קשה מאוד להבין באמת למה רמח"ל רצה. חוץ מהנתון, על כל פנים שני הנתונים האחרונים שבהם הוא עכשיו מוסיף תוספת, באמת אתה צודק שזה לא נראה תוספת. בואו נראה. למה זה והפך? יפה. למה הפך זה לרשע? כי מקודם דיברנו על עיכובים ועכשיו זה הצלחות.
איפה זה? במחל של זה, הצדיק, איפה זה אומר שעושים לו את המשמע שעושים לו את כל זה כדי שיזכה יותר טוב, כאילו ש...
נכון.
עכשיו אומר שלא, איפה, יש את הרשע שרוצים לאבד אותו.
נו.
אז כאילו... זה הכוונה? שהרשע זה רשע גמור ולפני זה סתם, אלא ש... סיבת, אני לא מחזיק שמומשהו
יגזרו לזה, הצלחות.
זה הולך, זה קאי על הראשון. כלומר, רביהו מציע שההפך קאי על הצדיק שיעמידו לו הצלחות, והפך זה לרשע שיעמידו לו הצלחות להעביד אותו. אפשר להגיד אולי בדרך אחרת, שכיוון שהוא דיבר מקודם על עיכובים, אז לרשע ייתכן שיהיו הצלחות. טוב, עכשיו עוד אפשרות רביעית שהיא ודאי לא נזכרה קודם, ואפשר שיגזרו עליו צרות למנוע אותו מן הרשע שהיה בדעתו לעשות, וזה יקרה כשידע המנהיג העליון שאין ראוי לאותו הרשע שיעשה מטעמה, והוא מה שהיה דוד מתפלל על תיתן השם מהוויי רשע זממו אל תפיק. יכול להיות, אני אומר, אולי קצת ליישר
משפט לאיחוד.
נכון, פה זה בהחלט ודאי נכון. רב ישראל אומר פה הערה מאוד חשובה, שפה באפשרות הזאת זה כבר לכאורה ממש לא משפטי, אלא זה פשוט התערבות עליונה של הנהגת הייחוד. יפה מאוד. אז באמת כאן נכנס, יכול להיות, אני חושב, אולי אני מציע מה שרבי אליהו מקודם שאל, מה הרמח"ל רצה פה בכל הנמצא הזה. יכול להיות כיוון שהרמח"ל אמר שיש בכל הדברים האלה פרטים רבים מאוד, אז הוא אומר, אולי אני אמנה לך ואתה תראה כמה דברים מורכבים יכולים להיות באותה מערכת שהם הפוכים על הפוכים. כלומר, אל תחשוב שיש פה חוקיות ברורה כך או כך. זה יכול להתהפך. פעם זה יכול להיות שהרשע יצליח, פעם יכול להיות שהרשע לא יצליח, פעם זה יכול להיות כך וכך, כי זה הכל פרטי פרטים של ההנהגה שהיא תמיד מתולדת המשפט והגמול. אז יש כאן מורכבות. הוא רוצה לתת לנו כמה וכמה דוגמאות של מורכבויות. אבל בכל אופן, מה נעשה עם השאלה של רב ישראל? מה נכנס פה נושא של הנהגת הייחוד? הנושא הזה, הדוגמה הרביעית, בכלל לא קשורה לכל הכותרת שעליה אנחנו מדברים. כל הכותרת עסוקה בדרכי המשפט והגמול. ופתאום אתה מכניס לי ידיעה שתכתוב בעוד תכתוב עוד ידיעה חדשה. אני הייתי מסווג את הידיעה הרביעית כעוד חדשה. תדע לך, עוד סיבה יש בעולם למה אדם לפעמים מקבל פורענות. למה? כי הוא רשע והוא רוצה לעשות רשע, והקדוש ברוך הוא יתערב ורוצה למנוע את הרשע, ולכן ימנעו אותו מן הרשע בכל דרך אפשרית. ויש כאן התערבות עליונה של הנהגת הייחוד. זה לא קשור בכלל לתוך הקבוצה הזאת. זו שאלה מאוד חזקה משר ישראל שוי.
אבל להגיד שאל תבין שכל צרה שמגיע לרשע ושיח הרעת הקבוצה שחייב להיות
שמעמידי, שמכולו להעביד. אבל אם
זה
לא תשבית, זה נותן... זאת אומרת שזה סעיף, מאמר מוסגר. מאמר מוסגר בתוך...
אל תבין מכוח זה שבעצם תמיד חייב להיות... ואם יכול להיות צורות רבות, אבל זה מגיע מתוך זה שלא
רוצים... יפה. כמו שהחוקיות יכולה להיות משתנה, ולאו דווקא דברים מסיבה אחת אחידה.
זה הנושא, זה כל הפסקה זה נוגע להתערבות עליונה לגבי לאפשר לו...
כן, אבל התערבות עליונה משפטית. לכאורה, רוב הדברים שדיברנו, המשפט אומר שראוי לצדיק לתמוך בו, ראוי לרשע מידת הדין תובעת ממנו עיכובים. זה הכל היה משפטי. ורבי ישראל מאיר שהדוגמה האחרונה היא לגמרי לא מצד משפטי. מצד מעשיו הוא היה צריך באמת להצליח לעשות את הפעולה שלו ולהיענש עליה. אבל יש התערבות עליונה בעולם, העולם לא הפקר. ולכן לפעמים מפריעים לו, מונעים אותו מלבצע את זממו. אז רבי אליהו רוצה להציע שכיוון שכל הרעיון פה היה לומר שהדברים הם לא לא אי אפשר לסייג אותם בחוק מוגדר, אלא דברים מאוד מאוד מורכבים. אז הוא מביא לנו דוגמה שלפעמים היה אמור להיות שרשע לעולם יצליח, שהרי רוצים עכשיו להחליק אותו ברעתו ולדחות אותו ברעתו. אומר לו, לפעמים הוא לא יצליח, כי יש גם הסתייגות, אל תחשוב שלעולם הוא יצליח. אני אתן לך דוגמה שפעמים הוא לא יכול להצליח במקום שהוא נוגד את התוכנית הכללית.
זה אומר שאין ראוי אותו, הוא לא אומר
שאני
מצטע
שאני מוגד את התוכנית הכללית. זה הרשע
עצמו, זה לא ראוי
לו. לא, לא אותו רשע. אותו הרשע, לא אותו הרשע, נכון? רשע, רשע, הדבר הזה אין לו מקום בעולם. ואומנם, אבל ודאי שאנחנו, דרך אגב רבי ישראל ודאי צודק, שאני הייתי מסווג את הטעם הזה כטעם בפני עצמו, אפילו שהוא נכתב פה כמאמר מוסגר בתוך נושא, אבל ודאי שכשנמנה את כל הסיבות הייתי זוכר את הסיבה הזאת למנות אותה לבדה. ואומנם, הנה הוא התברך שמו עושה כל העניינים האלה בחוכמתו הנפלא, הכל כפי מה שראוי לטובת כלל בריאותיו כמו שזכרנו, והוא דן את הבריאות בכל מצביהם כפי מה שהם באמת, פירוש. כי הנה אינו דומה מישהו במצב הרווח ומתרשל מעבודתו למישהו במצב הדוחק ונטרד בלחצו ולא ישלים את חוקו. אז פה אני חושב שזה גם חיזוק מאוד למה שיצא לנו עכשיו, שבהתחלה אנחנו הבנו שהעיכוב של הרשע זה רק מסיבת תומת חטאיו, ופה רואים גם כן שזה בעצם יש מידת משפט, שופטים את האדם בראש השנה והמקטרג מגיע ואומר בשנה הקרובה האיש הזה ראוי שיטילו עליו עיכובים, ככה מידת הדין טובה. אז באה מידת הסנגוריה ואומרת, אתם לא רואים כמה קשה לו בפרנסה? זה לא מגיע לו, אני תובע שמידת הדין לא תקבל את הפסק שלה, לא תקבל את התביעה שלה, התביעה לא תתקבל. כמו שזה דיון משפטי, זה לא, אם זה היה תומעה של חטא לא היה כאן דיון, זה הייתה תוצאה ישירה, אלא מפני שזה באמת דיון משפטי, אז יש כאן תובע ונתבע.
אולי אפשר לומר שלא, שבעצם הרי מניין הגיע לו כל הקושי הזה, הרי זה חייב להיות מחמת הסיבות האחרות.
נו.
עכשיו הרע יתבע בעצם את מה שמגיע לו מהסיבות האחרות, בעצם הם לא יבואו ויתקנו אותו.
לא, אבל אתה מניח הנחה, יוסף, אתה מניח הנחה שכל העיכובים של הבן אדם נובעים רק מסיבת מעשה. זה לא מדויק?
לא.
יש לנו מכלול שיקולים גדול?
לא, יש עוד עיכובים.
נו.
העיכובים האלה, כמו שאמרנו בשיעורים הקודמים, למשל, העיכוב הראשון שהבאנו, בסופו של דבר הוא יעשה תיקון, הוא יעשה משהו טוב. הרי הוא לא יכול להיות שיהיה רע בלי, נכון שהוא חייב לקבל את הרע הזה, אבל לא יתכן שהרע הזה לא יפעל משהו, הרע הזה שמי מקבל לא יפעל משהו לטובתו של האדם הזה, בסופו של דבר הוא קיבל רע.
נו.
אז עכשיו, בגלל שהוא עשה מעשים רעים והדבק ברע, אז הרע בעצם יתבע את מה שמגיע לו מאותם מעשים שממנו הוא קיבל מעצם מה שהוא חייב, ולכן הוא לא יהיה צריך לקבל עוד מעשים רעים, כי כבר בעצם אותו הרע שהוא קיבל, במקום לתקן אותו או לתקן את כולם.
אז מה אתה מסביר? אז מה אתה מסביר לפי זה?
אז בעצם יכול להיות עדיין שזה מכוח זה שהרע נתפס בו.
ברור שזה הטריגר, אבל אחר כך יש משפט. אנחנו רק אמרנו שהעיכובים הם לא רק פעולה תוצאה ישירה של החטא, אלא שהחטא גורם שמידת הדין תובעת עיכובים עוד יותר מאשר החטא היה מעכב.
כן, אבל הוא כבר במצב של רע. אז יכול להיות שבגלל שהוא במצב של רע, אבל לא במצב של רע כל כך גדול. אז הרע לא יכול עכשיו להוסיף עוד רע, כי הוא לא ברע כל כך גדול.
טוב, זה משתנה. אני הייתי מביא אולי עוד סברה למה לחזק את ההנחה השנייה ולא כמו שאנחנו חשבנו בתחילה. כי אני שואל שאלה, איפה ההגינות? אדם בעולם הזה אנחנו למדנו למעלה שאור המצוות לא מתגלה עלינו. אדם יגיד לך, תשמע, למדתי הרבה תורה, קיימתי הרבה מצוות, אני מרגיש שקל לי, נעים לי, גם הקלות והקושי הם משפטיים אלוקיים. זה לא שמישהו יגיד, תשמע, חוויתי חוויה רוחנית ועכשיו נהיה לי קל. כולנו יודעים שחוויות הם דברים נורא מקריים ומשתנים, והם לא, אין להם עמידה. אז לבוא ולהגיד שתומת העבירות היא תהיה זו שמונעת את האדם, זה יומרנות מאוד גדולה. מי מרגיש תומה ומי מרגיש קדושה? לא את זה אנחנו מרגישים ולא את זה אנחנו מרגישים. אולי לרגעים מסוימים, אבל אדם יכול לבוא ולהגיד, אותם העבירות שלי מונע אותי? מי אתה מרגיש את הדברים כאלה?
אז מתי האדם יענש על אותם העבירות האלה?
לא, אז אני אומר, זה חייב להיות משפטי, בגלל שבלפי המציאות בכלל זה לא מתגלה בעולם העבודה. באותה מידה שגם קדושת המצוות לא מסייעת לנו בגלל קדושת המצוות. אם לא היה פה חוק אלוקי לסייע לנו. אנחנו לא מרגישים, הם גנוזות. שכר מצווה על מלאכה.
אז למה הרי, אז איפה כן האותם הזה?
הוא קיים באופן משפטי, לא באופן שאתה יכול לחוות אותו. אם זה היה קורה, לא היינו רואים בעל תשובה בחיים. איך אדם שריבה אבונות בחייו, ברגע אחד נכנס לבית המדרש, וברגע אחד יכול להיות, להרגיש יותר קרוב ממני. מה קרה? כי אנחנו לא יודעים איפה העבירות, איפה הן גנוזות ואיפה... גם אנשים שיש סוחבים עבירות שלא עשו להם תשובה, אנחנו לא רואים באופן בפועל שהם מעכבים אותם במראית עינינו. אין לנו חוקיות בזה, אי אפשר לבוא ולחיות בדמיונות. אז אחרי אני אומר, זה הרבה יותר נכון להגיד שזה באמת חוקיות, וזה לא דבר בעצם. נמשיך הלאה. והנה, דינם לא יהיה שווה. ולעדיה אומר שזה מידת דין, אלא יודן כל אחד כפי מה שהוא באמת, אם שוגג ואם מזיד. כלומר שמידת הדין תטבע על מזיד יותר קושי מאשר בשוגג. אם אנוס, ייתכן שבכלל לא תהיה תביעה עליו. ואם פועל ברצונו, והוא יתברך שמו יודע אמיתת כל הדברים, המעשים והמחשבות, ודן אותם לאמיתם. דיברנו כבר פעם שכמה פעמים פה בכל, גם הפרק הקודם וגם בפרק הזה, הרמח"ל מדגיש שכל השיקולים האלה הם שיקולים שלא יתברך בעצמו ולא של מידת הדין לבדה. רואים שהדברים המפורטים, ההכרעה האלוקית זה רק הוא מכריע. זה מידת, אי אפשר לתת לסנהדרין של המלאכים להכריע כאילו הכרעות. זה כל כך מורכב שזה חייב להתייחס אל עצם הייחוד בעצמו. טוב, עכשיו הוא רוצה לתת לנו עוד ידיעה נוספת, שהיא סעיף של הידיעה הקודמת. ואולי מן השורש הזה יצא עוד ענף אחד בעניין האיסורי. כי עוד אפשר שיהיה אדם צדיק ובידו חטאים או בינוני ושקול במעשיו, ותהיה הגזרה עליו שיעוררו לתשובה. ואז, והנה אז, ייסרו מן השמיים, כדי שישים מליבו ויפשפש במעשיו. ואומנם אין האיסורים האלה ממין איסורי הכפרה שזכרנו למעלה, שתכליתם למרק האבונות בעולם הזה. אבל איסורים האלה איסורי העריים, להעיר הלב לתשובה, כי אולם לא נבראו העונשים אלא בהיעדר התשובה. אבל אני רוצה לפניו יתברך שמו שלא יחטא האדם, ואם יחטא ישוב, ואם לא שב כדי שלא יובד יצטרף בעונשים. ועל כן יבואו תחילה איסורים להערה, ואם לא יתעורר האדם בהם, אז יתייסר באיסורי המרוק. ועל עניין זה אמר אליהו, ויגל אוזנם למוסר, ויומר כי ישובון מאבן. אז הוא מלמד אותנו כאן מידע חדש. תדע לך שיש הנהגה שנקראת איסורי הערה. עכשיו שימו לב, תראו כמה נפלא הדבר שרואים. בעצם אנחנו נלמד פה בפרק, יחד עם הפרק הקודם והפרק שלנו, אנחנו נלמד ביחד שלושה סוגים של מושג שנקרא איסורים. איסורי מרוק, איסורי הערה, ואיסורי הצדיקים. מה זה נקרא איסורי הצדיקים? איסורים של אהבה. אותם נשאיר להמשך הפרק, שם הרמח"ל ידבר. בינתיים נבין שמדובר באופן כללי איסורים שמגיעים לאדם לא מסיבת מעשיו בכלל, ואת החוקיות שלהם נשאיר אותם להמשך הפרק. ותראו איזה נפלא שחזל באו וכל דברי הרמח"ל גנזו במאמר אחד. תראו כמה קטונו מלהבין את דברי חזל. ואם חזל ואומרים ככה, תראו איזה יופי. רואה אדם שאיסורים באים עליו, פשפש במעשיו. מה זה יפשפש במעשיו? איסורי הערה. פשפש ולא מצא, יתלה בביטול תורה. הכוונה היא באבונות. יחפש עדיין, אולי יש אבונות שהוא לא שם את ליבו עליהם. היינו, אולי איסורי מרוק. פשפש ולא מצא, זה כבר עבר, דהיינו, אולי יש בידך אבונות שאתה כשלת בהם, ואתה לא מתעורר, אלא שאולי יש אבונות שאתה צריך למרק אותם. פשפש ולא מצא, יתלה באיסורים של אהבה. כלומר, ממש שלושה סוגי האיסורים חזל אמרו לנו במאמר אחד. תראה, אנחנו מונים לך את כל אפשרויות האיסורים שקיימים במציאות. אז אנחנו בינתיים כאן למדנו שתי האפשרויות הראשונות. בהמשך הפרק נעבור לאפשרות השלישית.
חל לדבר פה רק על האדם הפרטי. ראינו שיש בעבדה ויש בעיה עם שמוע, שזה המערכת הזאת היא קיימת גם באופן ציבורי, לרבים.
בוא נראה בפרק באות זין לכאורה תהיה התייחסות קצת יותר ציבורית, נראה עוד מעט את המערכת הזאת. נמשיך עוד ו, וצריך שתדע שגבול ניתן למרשיע. פה באות ו זה גם תמוע, וכאילו בואו נקרא יחד. הרמח"ל מדבר פה לכאורה, נותן לנו עוד נתון, ולא נראה כל כך מה הוא רוצה עם הנתון הזה. בואו נקרא אותו ותעזרו לי להבין. וצריך שתדע שגבול ניתן למרשיע, אני בא להגיד לך עוד מידע משפטי שחז"ל גילו לנו, ונצטרך להבין איפה אנחנו מסווגים את המידע הזה. הוא אומר, אתה חושב שאדם יכול להרשיע ללא גבול? תדע לך, גבול ניתן למרשיע. עד מתי הניחוש שיהיה מרשיע והולך בבחירתו רעה? וכשיגיע לאותו הגבול, הנה לא ימתינו לו כלל וישמד מעל פני האדמה. ואומה שקראו חכמינו זיכרונם לברכה, מילוי השאה, פילי פלאות. נתון חדש חז"ל, יש מושג שנקרא מילוי שאה. צריך להבין תק את המושג הזה, אבל בינתיים נלמד אותו. יש שאה. מה זה שאה? שאה זה שם אלגורי של איזושהי כמות מידתית של נפח. ומה שאמר הכתוב, במלות ספקו יצר לו, משם חז"ל לומדים הפסוק באיוב. והנה, עד הזמן ההוא, אפשר, זמן זה לא שאלה של זמן, זה לא זמן בהילוך הזמן, אלא הזמן הכוונה היא עד אותו השיעור, אותה מידה, אפשר שיצליח וילך מן הטעם שזכרנו למעלה. כלומר, הוא מדבר אפילו באופן קיצוני, יכול להיות שהרשע יצליח, כי פתחו בפניו את פתח ההבדון, ונותנים לו, נותנים לו בעולם הזה כבקשתו, שהוא לפתוח לו פתח האבדון. והוא מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה, הבא להתאמה פותחים לו. אז פה הרמח"ל מדבר, מביא את המאמר פותחים לו במובן של פתח האבדון לרשע הגמור. אך כשיגיע לאותו הגבול, כבר הגיע לאבדון ויובד, והנה אז יחרה אף השם ותיפול אליו שואה שיושמד בה.
למה?
אוקיי, את זה אני רוצה עכשיו לנסות להבין בעזרתכם. תסביר יותר מה אתה שואל?
אם גם ככה הוא
הולך
לעבוד,
אז מה
עובד
הכל?
מה?
כן. יש פה שאלה. יוצא כאן דבר מאוד מפתיע. נגיד יש אדם שעמידת המשפט אומרת, בואו נחלל לו את מצוותיו בעולם הזה, הוא עשה מיעוט מעשים, ונותנים לו, או גם בשילוב, גם פתח האבדון, וגם פורים לו זכויותיו בעולם הזה, ונותנים לו מה שהוא מבקש, איך הגמרא אומרת, רשע שעשה השעה משחקת לו. בסדר. מעל כל השרים אשר איתו. עולה, ולפני שבר גאון מכינים לו כבר את העץ. עולה גבוה, עד 50 אמה הוא רוצה לעלות. לא מספיק לו 10 אמות, צריך עד 50 אמה הוא צריך לעלות, הכי גבוה. תעלה, עולה. אבל, אומר לך מחל, אבל חז"ל בא ואומר לך עוד דבר, תדע לך, אבל זה הכל בתנאי. אם הוא לא הגיע למילוי השאה, איך שהשאה נתמלה זה כבר לא רלוונטי. זהו. אני שואל אתכם שאלה, זה מה ש... מה הולך פה? מה זה נקרא מילוי השאה? מה זו השאה הזו? למה יש שאה? אם תגיד לי זממו אל תפק, תגיד זממו אל תפק. יש לך עוד סיבה למה להפריע לו? הבנתי, אבל אתה לא אומר את זה. אתה אומר נתון חדש. שהוא לא קשור בגלל שהזממו לא יהיה, אסור שהרשע הזה יעשה... או בגלל שזה יפגע במישהו, או איזה חשבון משפטי אחר. מילוי שאה, נתון חדש, יש לכל אחד סק של נפח כמה רשע הוא יכול לפעול. מה זה הדבר הזה? נשמע ממש פילי.
עכשיו, מילוי
שאה,
עד
שמתי הנפוש,
שיהיה מרשיע, בודק בבחירתו הרעה, ביחס לבחירה.
נו.
ומכאן, זה כבר מי בשביל.
לא נראה כך, אומר ברגע שהוא, כן, כלומר ואז מה? כן, לכאורה הוא השלים, הוא בוחר ברע. אתה שואל שאלה, אם אני מבין את השאלה שלך, סתם שאלה חדשה אתה שואל. הרי למעלה הוא אמר לכאורה, נראה לכאורה שברגע שפתחו פתח האבדון, הוא כבר לא רלוונטי לו הבחירה. כי כבר הוא לא בוחר, אלא מחליקים אותו. אז מה אתה אומר עכשיו עד כל... למה אתה מדבר פה על הבחירה הרעה? טוב, שאלה לך שעצמה צריכים... מה?
יש לו תשובה לכאורה.
מה?
אם לא, כן, לכאורה, יש לו עדיין בחירה. יכול להיות עד הרבה פחות, אבל... פתח האבדון, למה שמה שלא תשובה בכלל?
כמו שהוא יכול, רשע הוא יכול עוד להוסיף. רשע הוא יכול עוד להוסיף. אף אחד לא מפריע לו להרשיע, אבל לא נותנים לו אפשרות כבר לשוב. בסדר. מה אתה אומר?
אולי אפשר לומר שהוא עוד לא נדבק ברע, ב-100%. ולכן יש בו עדיין קצת טוב אולי. לא טוב, כאילו במובן... יש בו עדיין משהו שהוא לא רע.
נו.
איך אפשר שמשהו שהוא לא רע ישמד?
נו, ואז מה אתה מרוויח? מה זה מילוי שאה?
ברגע שהוא כל כולו יהיה רע ויהפוך לרע, אז
אני לא יודע, אני לא יודע אם אתה צודק בהגדרה. אני לא בטוח שמילוי שאה זה כל כולו יהיה רע. אני לא יודע, את זה אני רוצה להבין, מה זה מושג? אם אתה היית רוצה להגדיר את ההגדרה שלך, היית אומר מילוי שאה, ככה היית מגדיר את זה? אני לא הייתי מגדיר את זה כך. הייתי אומר, עד שהוא כל כך נטבע ברעתו, עד שכבר... לא ככה. מילוי שאה משמע שיש תקציב לכל אדם כמה להרע. מה זה התקציב הזה? מה פתאום שיש תקציב? אני חוזר שאלה פשוטה, מה זה קצבת הרשע? חז"ל מגלים לך, תדע לך, לכל אדם, כמו שהיינו ילדים קטנים, אז הפחידו אותנו שלכל אדם יש תקציב כמה מילים הוא ידבר. לא יודע מאיפה המציאו את ההמצאה הזאת, אבל הפחידו אותם ילדים לא לפטפט שטויות, כי בסוף יש תקציב, אתה גומר את התקציב שלך וזהו. לא יודע איפה לקחו את זה. אני אקח את זה כמשל. יש תקציב כמה רשע אדם יכול להרשיע, וגבול. מה זה התקציב הזה? כן.
אני עוד פה כיוון אחר.
טוב, עד רבה.
יש הנהגת המשפט ויש הנהגת האיחוד.
נו.
לפעמים הנהגת האיחוד, לפעמים הנהגת המשפט מקדימה את הנהגת האיחוד.
דהיינו?
דהיינו שהוא מילא את צעתו.
נו.
אבל...
מה פרוש, תסביר, תסבירו מה פרוש מילא את צעתו.
מילא את צעתו, זאת אומרת, על פי הדין, המשפט,
נו,
אין לו יותר
זכויות
בכלל.
כן.
אבל מידת האיחוד עדיין לא הגיע הזמן. עוד נו. צריך להגיע. נו. יש, ופה זה הפוך.
כן.
פה מצד מידת האיחוד הוא סיים.
כן.
אבל מידת המשפט עוד לא נגמרה. הקדוש ברוך הוא רוצה להשוות אותם.
אני שומע רבי ישראל.
מה שרוצה להשוות אותם, אז הוא צריך בדרך כלל למלא את השאה.
אתה אומר רבי ישראל סברה יפה, אבל אני שואל אם זה באמת נכנס בעקרונות. לדוגמה, רבי ישראל רוצה לטעון, להגיד, שמילוי שאה זה שם מושאל להתערבות הנהגת הייחוד. כלומר, לא רלוונטי מבחינת המשפט, כי הנהגת הייחוד רואה שהאיש הזה צריך לאבד. אז אני חושב, מה שמקודם הערתי, שהדוגמה הכי קלאסית שהייתה לנו לזה, זה למעלה זממו על תפק לדוגמה. האיש הזה לא יכול להישאר בעולם כי הנהגת הייחוד זהו, אין לו מקום. כי הוא פשוט מפריע להנהגה העליונה. אז אני הייתי אומר את זה בכלל, דוגמה כזאת. לבוא ולהגיד נתון חדש שחזל מקפידים להגיד מפסוק שיש מושג שנקרא מילוי שאה, זה נראה נתון נוסף. שהוא, גם אם אני לא יכול לשלול שהוא לא שייך אולי גם לייחוד או רק לייחוד, אבל... זה נתון חדש. את מה שאתם אומרים לכאורה כבר הזכרנו. הוא בא להגיד פה עוד דבר שלא ידענו עליו. אז לכן קשה לי קצת לראות את זה בתוך הדברים.
אולי הוא הגיע למקום שכבר אין לו סיכון.
אבל את זה כבר הוא אמר מקודם. הוא אומר בפירוש מדברים על אדם שפותחים לו פתח האבדון ונותנים לו... הוא מדבר על הרשע הגמור. הוא אומר ממש, הוא מדבר פה על החלק, הוא מביא את זה. אני לא יודע אם הוא אומר שמילוי השאה זה דווקא על הרשע הגמור. אבל הדוגמה שהוא בחר, הוא לקח אדם שפתחו לו פתח האבדון, שידחה בו, ואם כל זה יעצרו את זה ברגע שתתמלא שאתו. הוא מרשיע, מרשיע, מרשיע. לא, יש גבול. בסוף אומרים לו, תשמע, עברת את הסף, נגמר לך החבילה. את זה אני רוצה להבין.
כדי להגיד שאדם לא יכול להרשיע ולעשות למשורת.
למה? אז מה שרבי ישראל אמר? כי יש תוכנית בעולם, אדוני העולם לא הפקר.
הוא עבר את הגבול
שעבר
בבית שלו, מה נשאר לו לעשות? רק להרשיע. אז לא ניתן לו עכשיו עד 120
להרשיע. למה? רק בגלל הייחוד. אם העולם היה רק משפטי, הייתם מפריע לך? בסדר, תמשיך, עד 120 נגיד לו. אלא מה? יש התערבות בגלל התוכנית. אז זה לא קשור למילוי השאה, זה קשור בגלל שיש תוכנית על. מה זה קשור לשאה שלו? משמע שיש לאדם שאה, זה לא שאה שלו, זה שאה של הקדוש ברוך הוא. רבי ישראל רוצה להגיד שזה אין לנו שאה. אני מנסה לפרש את מה שהוא אומר. יש שאה כלל עולמית שהיא נקראת כאילו מבט עליון. השאלה היא זה בפשט חז"ל. במלוא צפקו יצר לו משמע לכאורה שזה סל פרטי של כל אדם. הייתי אומר זה לכאורה, אני לא אומר זה בוודאות. כן.
רגע, אדם יכול להידחות מבלי שעשרה?
אדם יכול להידחות אם הוא מקודם לא עשרה, למה שידחה?
אם היה מצב שאדם לא עושה טוב, לא טוב ולא רע, הוא לא יכול להידחות. זה לא מצב שאדם ידחה.
נו.
אז הוא חייב לעשות במובן מסוים כמות של רם מסוימת בשביל להידחות. אחרת הוא לא ברמה שיכול להידחות.
נכון. נו. ועכשיו נתנו לו אשראי. פתאום מפסיקים את האשראי. הבנק מצקלצה על המחנויות, אין. נסגר האשראי. מה קרה? מה?
במיינת שהוא יידחה, הוא צריך לקיים, לעשות את כמות הרע שהוא צריך לעשות כדי להידחות. אחרת איך הוא יכול להידחות? מאיזה סיבה הוא יידחה?
המחל אומר, נגמר האשראי, זה מה שהוא אומר, הוא לא אמר לנו משהו אחר. אנחנו שואלים מה זה?
הוא היה חייב
לעשות. למה?
כי אדם חייב לעשות כמו מסוימת של רבי שביל שהוא יהיה ראוי.
אבל זה כבר, הוא עבר את זה, הוא כבר עבר את זה. עכשיו הולכים הלאה, מדובר פה, הוא נדחה ברעתו, ועדיין עכשיו בולמים אותו מסיבה נוספת.
מה אתה... זה כמו שאני אומר, יש באמת קרדש חיי, שבאמת כאילו, הרע הזה הוא בריאה, זה גבולי, הוא לא יכול...
טוב, אז אני מנסה להסביר, מציע, לא, כמובן אני לא אומר את זה משום מקור, אני אומר את זה רק מהצעה באלמה, ונראה לי שאני אולי זכיתי לכוון לדבריך. באמת, יש כזה מושג של להסביר מה זה נקרא מילוי שאה. הרע, אנחנו מבינים שהרע הוא בעצם איזשהו כוח בלתי גבולי. הרע הזה הוא באמת מוגבל. מה הגבול של הרע? הרע קיבל כוח בעולם, כשהקדוש ברוך הוא יצר אותו, הוא קיבל כוח מאוד מוגבל. הוא קיבל כוח רק עד כמה הוא יכול להיות זה לעומת זה עשה אלוקים. כשאני מקבל, שימו לב, כל אדם שמקבל טוב, שעושה טוב, יש חידוש. הוא מקבל אשראי של רע. תקשיבו היטב, אני אומר דברים מפתיעים. חידוש אני אומר. הגדול מחברו יצרו גדול אימנו. האשראי של הרע שלנו יכול להסתיים. די, כמה טוב אתה יכול לעשות עד בלי די להידבק בטוב. הטוב הוא קדום, הטוב הוא נצחי. הרע הוא בריאה מחודשת שנוצרה רק כדי לאפשר לך תמיד אלטרנטיבה שתוכל להתקדם עם הטוב. אם אדם עושה טוב, מקבל אשראי של רע נוסף, כי הוא חייב לקבל אפשרות שנייה, כי אם נאבד את האפשרות השנייה כבר לא נוכל להתקדם, לא נוכל גם לקנות טוב. אז נותנים לך הבנק מאשר עוד אוברדרפט, כאילו נקדיש אולי אם תרצה. הרשע, זהו. סיים את כל האפשרות. אין כבר רע. הרע זה לא יצור שאפשר...
סיים את הטוב, אז גם...
כן, אין. אין כבר רע יותר. הוא לא יכול להרשיע יותר. אין לו מאיפה למשוך רע. זה נקרא מילוי שאה.
אז בואו ש... איזה
נורא? אני חושב ש... מה? אולי התכוונת לזה, יוסף? אולי לא הבנתי אותך? אני לא הבנתי ככה, אבל יכול להיות ש... דומה.
דומה.
חידוש גדול מאוד. צריך להתחיל לחבר את הרע שיש לנו.
איך יכול להיות שזה לא נגמר ביחד?
מה?
היה צריך להיגמר ביחד.
למה להיגמר ביחד?
כשהוא גמר להרשיע, אז נגמר גם הטוב.
כי לא, הוא מקבל... לא, הוא יכול לקבל עכשיו חיים טובים, יושב בווילה על שפת הים, עם נרגילה, אם הוא חושב שזה טוב, הוא יקבל את זה. אבל להרשיע, אדוני, תפסיק. תפסיק לחבל ב... אתה לא יכול כבר לנצל את הסתרה אחר. הוא מדבר פה, הוא לא יכול להרשיע. זה מה שמונע בעדו. הוא יכול לחיות מכוח המעשים הטובים שיש לו עוד מה לפרוע.
האם הרמח"ל מודד את זה כמו שהוא מודד לגבי הייחוד שאומר עד שהרע יחיב את העולם? אז זה המושג הזה.
אז אני אמרתי, אני ניסיתי לפרש את זה בלי קשר לייחוד. יש משפט.
אני שואל, כמו שבכלל זה עד שיחיב את העולם, אז בעולם שהרע יכול להיפשט עד שיחיב את העולם, זה הגבול שלו? האם הרמח"ל מדבר על זה כאילו הגבול כמה יכולים?
אז אני חושב שזה בכלל לא מועל תפק, תרחיב את זה.
כן, אבל...
תרחיב את זה לכלל עולמי, יש בזה תוכניות, כלל עולמיות.
כמו שדיברנו על אדם שנאבד, שפותחים אותה, אתה לא יודע, אמרנו שהרע נאחז יותר מדי בו, עד שהוא כפר בעיקר והוא יצא מהקל וזה. אז מה הגבול של... האם אפשר לבדוד את זה? את הרע המקסימלי של זה?
לפי התוכניות, לא?
דיברנו על מישור האישי. מישור ציבורי, נראה אחר כך. יש לנו עוד היבט.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.